המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מדברות ירוק, הדור הבא. עידן דדון ובר סגי מגלות את המקום בו כלכלה וקיימות נפגשים.
אז שני, המפגש הצפוי הכי לא צפוי שהיה לנו. אני הייתי באיזשהו ערב עם אנשי הון סיכון, בני גילנו, אנשים טובים שככה מפרים אחד את השנייה, והייתה לי איזו שיחת צד מאוד מאוד טובה עם, עם חבר, שאמר לי, את יודעת, אני מרגיש שכבר ניהלתי את השיחה הזאת עם מישהי, והיא נשמעה בדיוק כמוך, ואולי אתן צריכות לנהל אותה ביחד. וככה הכרתי את שני.
שאוטות לאיתן, מה שנקרא.
ממש שאוטות לאיתן, תודה רבה. כשדיברנו, הרגשנו שאנחנו מדברות את אותה השפה, אבל זאת לא השפה הקלאסית של קיימות, ולשני, באמת לא היה את המסלול הקלאסי. התובנות שהגיע אליהן, חדשניות וקריטיות. אבל כדי להבין אותן, צריך ללכת אחורה. אז שלום שני.
שלום.
ותודה שבאת.
בכיף.
עוד מאוד מתרגשות. אנחנו לא היינו הרבה זמן באולפן, וגם את מסתבר, כי גם לך יש היסטוריה לא קטנה. אז ספרי לנו איך היית רוצה להציג את עצמך, ואיך התחלת את הקריירה שלך, מה הייתה נקודת ההתחלה?
נעים מאוד, וכיף להיות כאן. איך אני מציגה את עצמי? שני זה נסקו, מייסדת ומנהלת את Universe Partners, שנוכל לדבר על זה אחר כך. בעצם אנחנו משקיעים בטכנולוגיות רזיליאנס, שזה כל הטכנולוגיות שנותנות מענה לכל השינויים המהירים והבלתי נמנעים שקורים בעולם, סביב מצבי מזג אוויר קיצון, גיאופוליטיקה, כלכלה, חברה ושיבושים טכנולוגיים. ואיך הגעתי לזה? אתם צריכות לתקצב אותי בזמן. אבל אני חושבת שכל בן אדם יש לו מין מיילסטון או התחלה של הסיפור, ואני אוהבת להתחיל את הסיפור שלי בגיל 15, שההורים שלי אמרו לי, אנחנו עוברים לטקסס, גדלתי במשגב, שזה מקום מאוד מאוד כיף לגדול בו חברתית, אז זה בערך הבשורה.
המקום הכי יפה בגליל,
הכי
בארץ.
הכי מהמם שיש. עדיין ה-go-to כשצריך רגע להתנתק מכל ההסל באסל בתל אביב. ובעצם עברנו לשם, small village girl, תקראו לזה, עוברת לפורט וורת' טקסס, שזה, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה. ובאמת דבר הוביל לדבר, והקפיצו אותי כיתה, ומצאתי את עצמי בגיל 16, עושה אפליקיישנס לקולג'ים. כן.
תהליך קשוח.
כן, קשוח, במיוחד ש...
הכל חדש.
הכל חדש, לא באמת ידעתי אנגלית, זאת אומרת, הכל היה כל כך מוזר. וזהו, ובעצם התחלתי את הלימודים שם, דחיתי את השירות הצבאי שלי, המשפחה שלי כבר חזרה לארץ, כי נמאס להם מטקסס, ובעצם למדתי 4 שנים ב-TCU, Texas Christian University, שזה אפשר טופיק אחר לפתוח לזמן אחר, מה זה בשביל מי שישראלית יהודיה להיות באוניברסיטה כזאת, אבל בסך הכל היה ממש ממש כיף, והחלטתי שאני רוצה לחזור לארץ. וידעתי שאני חייבת לעשות צבא, התגייסתי לקשרי חוץ, החלטתי שאני רוצה להיות שגרירה. אחרי הצבא עברתי להולנד, עבדתי שם 2 בשגרירות, החלטתי שאני לא רוצה להיות שגרירה. הכל דבר כזה אפשר דאבל קליק פרק שלהם, כן? כמו שאתן מבינות, אבל באמת הבנתי שאני רוצה לחיות בארץ, ושאני רוצה להמשיך לחבר את ישראל לעולם מהארץ, ושהיה לי ארצות הברית, והיה לי אירופה, והיו חוויות, והיה כיף, אבל היה גם לבד, והיה קצת בודד, ורציתי הביתה. אז חזרתי הביתה, לא ידעתי מה לעשות באמת, כי... אז נרשמתי לתואר שני, כי מה
עושים? זו תמיד התשובה.
מה עוד עושים?
כן, אוניברסיטת תל אביב, דיפלומטיה ביטחון מדיני, יאללה, נרשם. דודה שלי סגרה לי דירה בתל אביב מבלי שראיתי אותה, וזהו, וככה עברתי, עשיתי את התואר, ותוך כדי התחלתי לעבוד בבריטיש קאונסל, ניהלתי שם בעצם צוות שאחרי על כל השיתופי פעולה בתחומים של חינוך, מדע ותרבות וטכנולוגיה, ואפשר לומר ששם נכנס בי ההנג' הזה, או ה... אני לא אוהבת להגיד את המילה חיידק, אבל...
דחף.
הדחף. דחף זו מילה נהדרת, תודה. לעשות יותר בחיבור של ישראל לעולם, ספציפית בכל מה שקשור לטכנולוגיה. והיו כמה תוכניות שבאמת עסקו במחקר, מחקר משותף בין ישראל לבריטניה, ושם שמתי לב שנורא התחלתי לאהוב את האנשים, את הסוג הזה של האנשים, המדענים, האנשים שפותרים, מוצאים תרופות לאלצהיימר ולדברים שהם באמת וואו, וככה דאח לי הדחף לעשות יותר בדיפלומטיה ובפן המדיני, בעצם התחדדה לי ההבנה העמוקה הזאת, והיו לי המון המון קליקים, שזה הפוקוס שאני צריכה לעשות. עכשיו, לעבור מקשרי חוץ ודיפלומטיה, לעולמות הטק והאון סיכון וכל הזה, חוויה not to the faint of heart, לא 8200, לא, not ticking any of the boxes, ניסיתי בכל זאת, כי אני באתי עם איזושהי, אני יודעת, אמונה ותמימות כזאת. ומפה לשם בעצם ניהלתי מרכז חדשנות. הבנתי שזה לא בשבילי, אבל משהו מאוד מאוד יפה קרה שם, שפגשתי המון המון יזמים. ויש משהו ברוח היזמית הזאת, לא משנה באיזה תחום, שזה פשוט מדבק. ולי זה היה באמת הקליק הסופי.
האולטימטיבי
של אוקיי, מה אני עושה עכשיו? עזבתי, הקמתי חברה משלי, ובעצם התחלתי לשלב את כל הדברים שעשיתי, בין אם זה משלחות של בנקים או ממשלות או משקיעים שהגיעו לארץ. זה היה ב-2018, הייתה רכבת אווירית לא קטנה.
טרום קורונה,
אחלה תקופה. ובעצם התחלתי לעבוד עם אנשים שהגיעו לארץ וחיפשו השקעות ורצו ללמוד על האקוסיסטם הטכנולוגי הרחב יותר של החברות פה בישראל, ושמתי לב שלאט לאט התחלתי לחבר בין סטארט-אפים ומשקיעים, וזה היה נורא נחמד. אמרתי, מגניב, התחום הזה של ההשקעות, ולאט לאט למדתי אותו, ובאמת יום אחד התחברתי עם גם פמילי אופיס, מאוד מאוד פעילים בארץ, הם כבר היו, ומשם בעצם זה הפך להיות רוב העבודה שלי. המשכתי עדיין לעבוד עם סטארט-אפים ולעזור להם לגייס כסף וכולי, אבל גם שם היה משהו מאוד מאוד אינטואיטיבי, מהיר, נכון, להתחיל לעשות deployment, למצוא עסקאות, ובעצם לעבוד באופן צמוד עם ה-family office הזה.
אז בעצם את השגרירה שלהם בארץ, ואת מוצאת להם סטארט-אפים להשקיע בהם. זאת המשימה שלך?
המשימה הייתה קצת מעבר, שגרירה זה בחירה מעניינת של מילים, כי זה...
אני רואה את זה ממש כחוד השני בתוך כל הסיפור שלך.
הייתי אחת מהצוות השקעות, ובעצם זה היה הכל מלעשות סורסינג לעסקאות מעניינות, גם בסטארט-אפים וגם בקרנות אגב, ועד ללשבת בבורדים של החברות. אז כל התהליך של הדוד דיליג'נס, בעצם פמילי אופיס, זה חיה כזאת שכל אחד עובד אחרת. במקרה שלי, זה היה ממש A to Z. מסורסינג לבורד, נקרא לזה. ותוך כדי, וגם ספציפית סביב המודל הזה של המשפחה הספציפית הזאת, נתבקשתי למצוא באמת עסקאות בתחומים של אגריטק, פודטק, דברים שהחברים החדשים שלי מהתעשייה, כי אז הם חדשים, עכשיו הם כבר besties, לא כל כך הסתכלו עליהם, וזה נורא עניין אותי, כי אותו משקיע שעבדתי אותו, משקיע פיננסי לחלוטין. ובעצם ככה נחשפתי לעולמות הקליימטק. הבנתי שיש לי פה משקיע פיננסי, שרואה את הפוטנציאל בתחום, ואני חייבת להבין מה זה.
למה גם.
ולמה. באמת, בן אדם מבריק. אז... אני חייבת לבדוק פה את הנושא.
זאת יכול להיות זיהוי מאוד מעניינת. מאיפה את מרגישה שהיא הגיעה ממנו? כלומר, בתור אדם שהוא מסתכל על ישראל מבחוץ, זה נראה לו ברור שבזה אנחנו טובים, בגלל נטפים ובגלל דברים אחרים שקרו כאן?
אני חושבת שרוב המשקיעים שמשקיעים בישראל, הפוטנציאל הכי חזק שהם רואים זה היזמים עצמם. ומין ראייה כזאת של היזמים הישראלים יכולים לפתור כל דבר. ואם יש משימה, אז אפשר לפתור אותה, והם לא טועים בעיניי.
חל משמעית.
וזו אחת הסיבות שגם אני אמרתי לעצמי, יאללה, אני רוצה לעשות דיפ דייב, למה זה קליימטק, איפה ההזדמנות הפיננסית פה, ואיך אפשר לחבר את זה לישראל, כי אני באמת באמת, זה הדבר הקונסנזוס שאפשר להגיד על יזמים ישראלים. ובאמת עשינו המון המון השקעות. אני ניהלתי למעלה מ-100 מיליון דולר, גם השקעות ישירות וגם בתוך קרנות שעוסקות בתחום, שאני חושבת שזה גם מעניין.
כלומר, כ-LPs.
כ-LPs. ולאט לאט גם הבנתי שמה שאני חווה ושומעת מחוץ לישראל, זה לא בדיוק הדיבור שיש פה בתעשייה. ושעדיין קראו לזה קלינטק, ושעדיין רוב הקרנות בארץ לא ממש הסתכלו על זה, וממש לימדתי את עצמי, לאט לאט גם באמת נכנסה הקורונה, עשיתי קורסים אונליין בפיזיקה, כימיה וכל החומרים, כי נחשפתי לתחומים כמו סירקולריטי, שהיה לי איזה שוונג על הדבר הזה לתקופה, וזאת אומרת, יש הרבה דברים טכניים שצריך ללמוד, וממש עשיתי על זה דיפ דייב, ומעבר לכל זה, מה שעניין אותי זה באמת ההזדמנות הפיננסית. וזה מה שחקרתי, ואיך אנחנו יכולים לממן חברות כאלה, ומה אפשר לעשות בארץ. וכך גם גברה אצלי ההבנה שלעשות דיפלוימנט לכסף זה נהדר, וזה מקסים, וזה לגמרי מרים חברה ונותן לה את הרנווי באמת לבנות וליצור, אבל צריך גם אקוסיסטם. ובמיוחד, זה נכון בכל סקטור, ובמיוחד בקליימט, צריך את האקדמיה, צריך את התעשייה, צריך את הרגולציה, צריך קרנות מכל הסוגים, צריך קרנות שמתמקצעות בתחום מסוים, צריך קצת אולי ג'נרליסטיות, זה שאלה שאפשר לפתוח אחר כך, וצריך חוב, וצריך גרנט, וצריך את כולם. וככה בעצם גם הקמנו את פלנטק כנון פרופיט, בעצם להביא את כולם לשולחן, להתחיל להגדיר בכלל מה זה קליימטק. אני אומנם משתמשת בבאזוורדס, אבל אני לא כל כך אוהבת באזוורדס, אז בדרך כלל אני דואגת גם לפרש אותן, ומה זה אומר. וזה באמת הדבר הראשון שעשינו, ובאמת ככה בעצם התחלנו לבנות את הקהילה הזאת, את הארגון הזה, כי הבנו שצריך משהו תומך בכל הדבר הזה.
אז לפני שנעשה דאבל קליק לפלנטק, שבעיניי זה שווה כמה דקות להבין על מה אנחנו מדברות היום, כלומר, איפה הם היום ומה היה החזון. בואו נדעני אותי ברמה האישית להבין, את יושבת כאן אישה שמעידה על עצמה, שנכנסה לתחום מאוד מקצועי, מאיזושהי זווית לא קונבנציונלית, לא הגעת מאיזה פרייבט בנקינג, ולא עשית את המסלול הקלאסי של און סיכון, שמעת את כל הקולות בקהילה המקומית, אומרים לך, זה לא מעניין, אין בזה כסף, זה קלינטק, מה זה? זה יאכזב אותך, ועדיין התמדת באמונה הזאת. אנחנו מדברות כאן על ניצוץ ארטילאי כזה, או משהו שאשכרה הצלחת למצוא אחיזה בשטח, שאמרת, אני יודעת שאני צודקת והם טועים, כאילו בהקשר הזה.
אז קודם כל אני משתלט לא לשים את עצמי בפוזיציה של אני צודקת והם טועים, כי זה כזה פוזיציה של נפרדות. לגמרי חיפשתי את העובדות בשטח. אני חושבת שכל דבר וכל רעיון, גם אם זה רעיון לסטארט-אפ או לקרן או לקונספט מסוים, חייבים את השילוב הזה של ההנג' הזה, אינטואיציה, ניצוץ, איך שאפשר לקרוא לזה, ואז לראות שבאמת יש לזה הכי זה, ודרך כלל מוצאים, כי אפשר למצוא תימוכי להכל.
בדיוק.
אבל כן, אז אני חושבת אבל שזה היה מאוד מקביל, התהליך הזה. כי זה, היה לי את ההנג' הזה, שזה הדבר שהולך עכשיו להיות ההייפ. זה הדבר שכולם הולכים לדבר עליו. זאת ההזדמנות הכי מעניינת שיש כרגע. קודם כל, נכנס לזה גם העניין האישי שלי. אני אוהבת את הדברים האלה. אני אוהבת לעבוד עם יזמים שבונים דברים שאפשר לראות ולהרגיש. ואני באמת, גם היזמים שפגשתי, אמרתי, אין מצב, זה אנשים, וואו, זה יזמים קצת שונים מיזמי סייבר ויזמי סאס, שגם הם מקסימים ומתוקים, כן? אני לא אומרת שלא חלילה, אבל זה פלייבר אחר שאני ברמה אישית התחברתי אליו מאוד, ואמרתי, אין, אני חייבת להבין, לפצח פה מה קורה, ובזכות זה שאני מחוברת גלובל, אז הבנתי שיש המון, המון, המון כסף. זו תקופה, אנחנו מדברות על 2019-2020. היה את ה-IRA, 380 מיליארד דולר. היה המון המון תוכניות של גרנטים. כל הבנקים הגדולים.
כסף ממשלתי, אנחנו.
כסף ממשלתי, נכון. קורפורטים, תאגידים ששמו לעצמם את זה כמטרה. והבנתי שבעצם מעבר לזה שיש פה כסף, יש פה גם איזשהו צורך שהם צריכים למלא, ומה יותר טוב, זאת אומרת, בוא נעשה את זה עם טכנולוגיות.
ואפשר... אגב, אני חושבת שהפלייבר המיוחד הזה שדיברת עליו, זה לא רק שהפתרון אמיתי, גם הבעיה האמיתית.
נכון.
כאילו, הבעיה ממש אפשר להרגיש אותה, זאת לא בעיה שאני במקרה הטוב מצליחה לדמיין אותה, בפעמים כמו סייבר, שהן לחלוטין בעיות, אבל יש בהם משהו שקצת יותר קשה לתפוס, כאילו האדם הפשוט בסוף, האזרח, לאו דווקא ירגיש אותן, כמו שהוא ירגיש לצורך העניין את השפעותיו של משבר האקלים. ופה מה שמעניין זה שגם הבעיה מאוד אמיתית, והיא דורשת פתרון מאוד אמיתי. אז הרבה יותר קל גם אולי לשכנע בזה אנשים שלאו דווקא מגיעים מתוך התחום, להראות להם שיש פה משהו.
נכון, אני אוסיף על זה שזה באמת גם איך שנכנסתי לזה, אני חייבת להיות כנה שלא כולם זה הזיז להם. זה שאי אפשר להיות בחוץ, יש מדינות שאי אפשר להיות בחוץ עכשיו. זאת אומרת, מדינות שכנות שלנו, מדינות קרובות, food supply, מים, חומרים, זיהום, מה מסתובב לנו במכונת כביסה, מה מסתובב לנו... זאת אומרת, אני באתי לזה ממקום של, טוב, זה בעיות אמיתיות שצריך לפתור, נתקלתי באתגרים, גם מול משקיעים אחרים, וגם מול, זאת אומרת, חוויתי יחד עם יזמים את הקירות שהם נתקלו בהם, ו-you would think שזה יזיז לאנשים אפילו יותר, וזה לא אצל כולם יזיז את המחת, מה שנקרא, אם אני מאוד דיפלומטית.
והדיפלומטית. כן. בואי נחזור לפלנטק, שזה בעיניי, הדבר, מהדברים הראשונים שמוכיחים גם את הרוח היזמית שלך. כלומר, את לא סתם נמשכת ליזמים, את יזמת. בדרכך, ומוצא את הדרך לבוא ולבטא את זה. אז מה היה פלנטק בשבילך, ומה זה החזון הזה?
אז זה נכון. היו לי כמה יוזמות גם לפני פלנטק, אבל הן לא קשורות לנושא. אני לגמרי מרגישה יזמת משקיעה, ואני חושבת, אגב, אם אנחנו כבר מזכירות את זה, שבסוף יזמים כשהם בוחרים משקיעים, אז כן, יש יזמים שאוהבים ללכת עם המשקיעים יזמים, שזה משקיעים שהקימו בעצמם את הקרן, יזמים שהם בעצמם, זה הספיריט שלהם, הם נקלעו לסיטואציה שהם משקיעים, אבל הם היו בונים 15 חברות אם הם היו יכולים, שזה בעצם מה שקרן early stage עשה, וזה גם השיח הפנימי שהיה לי, שאמרתי, טוב, מה אני עושה? אני גם יזמת וגם משקיעה. אז כן, early stage. ובעצם פלנטק זה באמת היה לראות את הפער הזה שיש בתעשייה, להבין שמימון והשקעות בחברות כאלה לבדו, הוא יכול להיות חזק, אבל לא היה זמן להתפלל לניסים שיבואו ויצמיחו את החברה הזאת או הזאת או הזאת בפורטפוליו. או לראות קרנות שבאמת... גם הן חובות אתגרים דומים, אם הן מתמקדות בתחומים האלה. ובאמת ההבנה שבמיוחד בקליימטק צריך את האקוסיסטם, וצריך את המולטיסטייק, בעברית מה זה? בעלי עניין. בעלי עניין השונים שיבואו ויהיו ביחד. והבנתי גם שעדיף לעשות משהו שהוא נון פרופיט, כי זה מנטרל את האג'נדות.
כן.
בואו לשחק.
וישנן, ככל שיש יותר שחקנים, גם יש יותר אג'נדות.
תמיד יש אג'נדות, וזה בסדר. במיוחד שאת שמה כסף בחברה, אז יש לך אג'נדה. יש לך בעלות בחברה. רציתי משהו שהוא ניטרלי כמה שיותר, כדי שכמה שיותר אנשים יהיו חלק מזה, וכמה שיותר מגוון של בעלי עניין יבואו לשחק, מה שנקרא. ואפילו עצם המפגש לכשעצמו, מבחינתי היה המטרה נאמבר 1, בואו קודם כל נבוא ונדבר. וזהו, ובאמת, אחד הדברים הראשונים היו להגדיר מה זה קליימטק. וזה גם היה בתקופת קורונה, אז אני זוכרת שהאירוע הראשון היה אונליין. ואז לאט לאט זה התפתח, והתגובות היו מעולות, והבנו גם יותר מהיזמים מה הם צריכים, הבאנו לזה גם את המשקיעים אחר כך, בשלב יותר מאוחר.
איזה בעלי עניין לקחו חלק?
יזמים, משקיעים, אקדמיה.
אגב, לא רק משקיעים מעולמות סיכון, משקיעים גם די מגוונים.
כן, מכל across the board, וגם
חברות נכסים ו... תאגידים.
תאגידים, כן, תאגידים, או תשתיות, באמת הכל מהכל. וגם הייתה תחושה שהיה ממש צמא לדבר הזה.
היה צמא בשנים האלה, באמת היה צמא. כאילו, ראו את כל ההשקעות עולות באקספוננציאליות.
נכון. וגם בעולם, נגיד 2022, זאת הייתה השנה הכי טובה להשקעות בקליימטק. וקרנות גייסו כסף, והיה את כל היוזמות הממשלתיות בכל העולם, וה-EU Green Deal, וה-IRA, וכל הדברים, והיה מין איזה בז, והרגשתי שיש צורך לתעשייה בישראל לעשות קצת catching up. כי זה היה לי מוזר שאני מנהלת שיחה עם, לדוגמה, משקיע שהוא לא מהתחום, או קרן ג'נרליסטית, והם עדיין מסתכלים עליי כמעין כזה tree hugger.
כן.
שאין לי בעיה. אין לי, אני אומרת, חברים,
אני אחבק עצים, זה בסדר.
לכו לחבק עצים,
זה טוב,
אין בעיה.
זה מקרקע.
אבל אני, מהצד השני, בעצם חוויתי את כל המשקיעים הגלובליים, ואני בקשר עם כולם, וכולם, ברור, ברור, זה חלק מהתזה שלנו, קרנות PE עושות את זה, זאת אומרת, היה איזשהו פער, ועדיין קיים.
אז ממרחק הזמן, וקצת מעיני נץ, מה הבעיות של הקליימטק היום, כפי שזיהית אותן שם במפגש הזה, להערכתך? כי היום אנחנו מדברות על איזושהי סביבת השקעה, שקודם כל דאחה, גם אם זה לא רק מהזווית המקומית ומהזווית העולמית, ועדיין, אחרי מחקר די מעמיק של בר ושלי בשנה האחרונה, אנחנו עדיין שומעות קולות, לא מאוד רחוקים מהקולות שאת מתארת, כמה שנים אחורה, גם היום. מדברים באותה אולי חוסר הבנה, הקו בין חוסר הבנה לציניות אולי כלפי התחום הזה, הסקפטיות לגביו, לגבי היכולת פוטנציאל התשואה שלו. אבל אני רוצה להגיד שאני, לטנגו צריך שניים, זה אף פעם לא בעיה של צד אחד. כלומר, אם התחום הזה מתפרש כך בעיני משקיעים, יש לכך סיבה גם כנראה מצד היזמים.
לגמרי, את צודקת. ו... מה הבעיות? אוקיי.
מאיפה מתחילים?
מאיפה נתחיל?
כמה זמן יש לנו?
אני אתייחס למה שאמרת בנוגע על היזמים, קודם כל, כי אנחנו בעברית ואנחנו בישראל ואנחנו פה. זאת אומרת, בואי נתייחס רגע למה שקורה פה. אני לא מאשימה שום יזם שיכול להקים חברת סטארט-אפ בסייבר, לעשות לביתו, מה שנקרא, ואחרי זה להרגשת לעוד משהו קצת יותר אמביציוזי. כמו להקים חברת hardware deep tech, אוקיי? אני לא משימה אותו, באמת שלא. איך אפשר שלא? תראו מה קורה, תראו מה קורה. עכשיו, יש לי ביקורת גם כפי הדבר הזה, בסדר? זה לא לשם כך התכנסנו, אבל נגיד מהצד של יזמים, קודם כל נוצרה סביבת יזמות בישראל, שאם אתה יכול, אתה מקים חברת סטארט-אפ, מוכר אותה תוך זמן קצר, ובום, ביי. ואז כנראה שאתה תעשה עוד אחד ועוד אחד. ובקיצור, זה דבר אחד. אני לא רוצה לקרוא לזה...
כלוב זהב מסוים.
כן, אני לא רוצה לקרוא לזה בעיה, כי באמת קטונתי, כל הכבוד למי שעושה, וברכה, פרנסה והצלחה לכולם, מה שנקרא, באמת, מכל הלב.
יש מספיק לכולם.
לגמרי, ובכל זאת צריך להסתכל על זה כאחד העניינים. אני לא רוצה להגדיר את זה כבעיה, זה לא בעיה, זה פשוט צריך להודות בזה.
לדעתי חסרים תמריצים ליזמים בעצם לעבור מה... או מהסייבר לקליימטק, או בכללי להגיע לקליימטק מלכתחילה?
אז מלכתחילה זה באמת, זה עניין, ואיזה תמריצים? בסוף, התמריץ הכי טוב ליזם, זה שזה קרנות טיר 1, רודפות אחריו, וזרוקות עליו כסף, מבלי שבכלל הוא אמר מה הרעיון שלו, שזה מה שקורה בסייבר, בוולואציות מאוד 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 גבוהות. שכשאני מסתכלת על חברת קליימט, או דיפ-טק או הרדוור, אני מתחילה לעשות את הטרנזישן לרזיליאנס, כמו שאתם שמות לה.
כן,
בטח. אז בוולואציות הרבה יותר נמוכות, שואלים, איפה המחירות שלך, איפה זה, כל מיני שאלות, לא שואלים את הדברים. זאת אומרת, וזה האופי של התעשייה המיינסטרימית, הסייברית, שבסוף, כשקרנות הכי גדולות בעולם, האמריקאיות, שמשקיעות, ברוך השם בישראל, גם בשנים של מלחמה, באמת, זה חסר תקדים, וזה מעולה, כי זה גם מניע את הכלכלה פה,
חשוב מאוד.
וזה חשוב מאוד מאוד. זה התמריץ הכי גדול. יש תמריצים במדינת ישראל, בעיקר מרשות החדשנות, שבאמת עושים עבודה, ויש גם חממות, וגם מימון, אבל בסוף זה די קונפליקטינג. זה בסוף, לא, זה תמריץ ראשוני, ויש קרנות שיגידו, אנחנו לא נשקיע בחברה מסוימת אם היא קיבלה מענק, מפה או משם, או, זאת אומרת, יש פה איזו דינמיקה שהיא מאוד מאוד שונה, ובסופו של דבר, יזם סייבר לא צריך את המימון מגוף ממשלתי, או תמריץ מגוף ממשלתי, כי הוא לא צריך לבנות מפעל שלוקח פסולת אורגנית והופך אותה ללקטיק אסיד, אוקיי? דוגמה אמיתית.
אגב, צריך להגיד שאולי, כלומר, זה כל כך מובנה, מה שאת מתארת זה הרבה קודם, זה עוד הרבה לפני לגמרי. שהוא כבר יזם יוזמה אחרי שהוא השתחרר מ-8200, זה מתחיל בכלל בתיכון או, או בחינוך
כן, וחבורה שלו
יותר.
מהבית, במי ה...
כן.
עם מי הוא הולך לשתות בירה.
כן, זה, כאילו. זה קצת חינוך מוכוון סייבר, שכמו שאנחנו אומרות, אין תלונות, אבל יכול להיות שגם שם התשובה.
כן.
באיזשהו מקום, שזה פשוט דבר שצריך להתחיל way back, כאילו הרבה הרבה אחורה, ששם כבר להתחיל... לסדר לאנשים.
וגם יכול להיות, יכול להיות שזאת גם דעה לא פופולרית, אני לא יודעת, אני זורקת אותה לאוויר, יכול להיות שזה המצב, שצריך לרוץ עם זה.
שזה המשאב שלנו.
כן. אולי. אני אחרי 6 שנים שאני משקיעה בתחום,
לגיטימי.
אני לא יודעת. זה יהיה יהיר מצידי להגיד את זה. האם יזמים ישראלים יכולים לפתור בעיות מאוד מאוד רציניות ומאוד מאוד מאוד רווחיות גם כשיש היום בעולם? התשובה היא חד משמעית כן.
שזה גם תמריץ בפני עצמו עבור אנשים
ישראלים. חושבת שחלק מהחסמים האלה או המצבים אולי הפחות נוחים והשוואתיים יכולים להיפטר אם יזמים ילכו באמת יותר לקרנות מתמחות, ואז הם לא יצטרכו להתקל ב... לא רוצים לקחת המענק הזה או כזה.
חומות השכנוע.
כך אומרים, יש כאן בעיה מבנית. בקלמטק, דיפטק, שזה תלוי בהרבה פעמים באמת בהארדוור, וצריך כאן תהליך שהוא יותר ארוך, אין מה לעשות, זה לא שנה, שנתיים ומחרת. ואז קרנות מתמחות אולי יותר מבינות את זה, ויקחו את זה בעל יותר טובה, וילבו את היזם בצורה יותר טובה.
כן, אז אני רואה באמת שהרבה יזמי קלמטק, שבנו חברות מדהימות בשנים האחרונות, באמת לקחו את הצ'קים מקרנות מתמחות, ויש רוב הקרנות המתמחות, האמריקאיות ואירופאיות, הן פעילות בישראל, והן יודעות יפה מאוד לאתר את היזמים המעולים, או שהם יודעים לאתר אותם, ויש את זה, וזה קורה, ואני בקשר עם משקיעים כאלה, וזה, אני חושבת, מאוד מאוד חשוב גם כיזם. בסוף, אתה רוצה משקיע שיודע לעזור לך, שיודע לחבר אותך ללקוחות רלוונטיים, שיודע מה התהליך שאתה עובר, ושלא יושב לך בבורד, ושואל אותך מתי אנחנו מגיעים למיילסטון של ה-X amount של ARR, כי הוא רגיל לחברות סופטוור, וזה בעצם לא משרת אותך. זאת אומרת, מה משרת אותך כיזם? אז אני חושבת שחד משמעית זה להביא לקאפ טייבל בדיוק ממש בהתחלה, בעיקר בהתחלה, את השותפים. זה לא קלישאה. כאילו זה קלישאה, אבל זה אמיתי, זה נכון, זה נדרש. בסוף חברה של סירקיולריטי, זהו, היום תמיד יש לי איזה תחום שאני נדבקת עליו, היום זה סירקיולריטי. חברה של סירקיולריטי, למה שהיא לא תרצה קרן שנוסדה על ידי קרישים וקרישות בתחום, שיודעים בדיוק מה הם חווים, יודעים לחבר אותם למשקיעים נוספים, יודעים לחבר אותם ללקוחות ראשונים, זה מה שיזם צריך. וזה, אמרת נכון, אני חושבת שזה הרבה פעמים אפילו יותר חזק מלקבל גרנט, או לקבל
כסף.
כן, כסף יש לו צבע. לכסף יש צבע.
נכון.
אהבתי.
אז יכול להיות, אם אנחנו כבר ככה, על הגל הזה של בין בעיה לפתרון, מה ההמלצה שלך ליזם, שנכנס היום לשוק הזה, או נמצא בו בימים אלה, ראה את התהפוכות של השנים האחרונות, יודע שאולי המקור של הכסף הוא לא מאוד יציב כפי שהוא קיווה, מה בכל זאת יש לו לעשות מנקודת המוצא שלו?
קודם כל, אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. תמיד יהיו את האלה שלא מבינים, וחלק מלהיות יזם או יזמת, זה לשמוע 300 לא ו3 כן. אלא אם כן, את בסייבר ו... סתם, סתם. כל מי שבסייבר, במקרה זה הגיע אליו, אנחנו מאוד אוהבות.
פשוט תעברו אחר כך
להקלים. אנחנו גם מבינות ממש. אני ממש יודעת מה קורה שם.
כן. זאת אומרת, למה שאני לא ארצה כיזמת את האנשים הכי טובים בתחום?
אני חושבת שהסיבה לזה, זה לא שלא תרצי, אלא שאולי את צריכה לחדד את ההגדרה העצמית שלך. כלומר, יכול להיות שמה שיזם צריך לעשות, זה להטיב לחדד את ההגדרה העצמית שלו, כי לקרוא למשהו היום קליימטק, זה רחב מדי.
נכון, זה רחב מדי, וזה גם אחת הנקודות שהובילו אותי לנקודה שאני נמצאת בה היום. ועדיין, אני רוצה להגיד שבסופו של דבר, חברה שיש לה פתרון גיאותרמי, רוצה משקיעים שיודעים לתת לה value בסופו של דבר. אז קודם כל להביא את האנשים שמביאים value, בין אם זה קרן ג'נרליסטית שמאוד אוהבים אותה, למשקיע שהשקיע בתחומים דומים בעבר, או מישהו שיש חיבור אישי ומרגישים שיורוץ איתך לטווח ארוך, בסדר? זה לא חייב להיות כזה...
פורמלי
או כבד. אבל צריך קודם כל את האנשים הנכונים ואת האנשים שמאמינים בך. שוב, זה נשמע מאוד קלישתי, אבל בסוף... תמיד יש עוד מי שכן יאמין ברעיון שלך וירוץ איתך, ואם זכית וזה בן אדם וואו, והוא יודע גם לחבר אותך, ויודע לעזור חברה, זהו, זה מה שצריך. וכן, אני חושבת שמשהו שהוא מאוד חשוב, שלעיתים אנחנו גם קצת בבועה שלנו פה בארץ, זה כן להבין מה קורה בעולם, ולא להיות עם ראש בקיר, אוקיי? וזה נורא דומה שוב, לטרנזישן שהיה בקלינטק. הכל טוב, חברים, אפשר להשתנות, אנחנו כל הזמן משתנים, החיים הם דינמיים, אוי ואבוי לנו אם לא היינו משתנים. זה בסדר שדבר משנה צורה, ואגב רוב הזמן האקלים ותחומי האקלים והדיפ-טק, הם מבינים מה זה שינוי צבירה, נכון?
כן.
אז יש שינוי צבירה. קלינטק לא נגע בפתרונות שאחרי זה היו תחת הגדרה של קליימטק, שכללו בתוכם תוכנה ודיגיטיזציה והתייעלות וכל מיני דברים אחרים. זה התרחב, זה השתנה, מעולה, אפשר לשחרר את זה באהבה. וגם קליימטק, יש לזה את המקום שלו, את הכבוד שלו, את ההגדרות שלו, אבל יש גם שינויים בעולם, והשינויים האלה הם בהכרח משפיעים גם על שוק ההון סיכון ככלל, וגם ספציפית, איך אנחנו מגדירים גם את הבעיות שלנו, וכמו שאמרת פה מקודם, גם את הפתרונות שלנו. אז הכל בסדר. אפשר רגע להתחבר לטרנדים הגלובליים ומה שקורה בעולם, ולהסכים להשתנות. שזה משהו שאולי הוא פחות נוכח בסאב-סקטור זכרים. בואו רגע נעזוב את סייבר והצד, מסכנים, מגעקים עכשיו. פינטק. פינטק, באמת, הרבה תחומים אחרים, אולי זה פחות נוכח, ואפשר רגע שנייה גם לדבר על השינויים שקורים, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים רגע לא להיות בבועה הזאת, ולהסכים להשתנות גם עם מה שקורה בעולם.
אז בוא באמת אולי נדבר על מה קורה בעולם, ומה התגובה שלך לזה. אז ב-2022, אין לתואר, הייתה עליית ריבית אחרי הקורונה, ראינו שזה גרם בין השאר לירידות בהשקעות בהון סיכון בכל התחומים, במיוחד באקלים, מלחמת רוסיה-אוקראינה, אחר כך טראמפ נבחר, וה-IRA, שזאת היוזמה של הנשיא ביידן, פחות או יותר נעצר. ראינו שהם מפסיקים להגיע מימון לכל מיני מחקרים בתחום הסביבה והאקלים, וכל מה שטראמפ מחשיב אותו כנראה מחבק עצים בשמאל כזה או אחר. ולאחרונה מלחמת סחר ומלחמה פה, וקורים המון 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 דברים. איך התגובה שלך לזה? מה את רואה שקורה בעולם? ומה באמת הבשורה וההחלטה שלך?
אז אני רוצה להזכיר שכל השינויים שהיו שהזכרת, ואני רק אוסיף לזה AI.
כן.
כן.
שתכף נדבר על זה. אז אני אתחיל דווקא מ-AI. AI יש ממזמן. ממזמן. אני לא יודעת למה כולם כל כך מופתעים. אוי, לא, אנחנו צריכים תשתיות, אנחנו צריכים דאטה סנטרים. וואו. ביג, ביג סופרייז.
מה, דיברו על זה כבר בסרט המטריקס, בסוף שנות ה-90.
במקרה.
יש משנות ה-80, אני זכיתי להכיר חוקרים שהם כבר, זאת אומרת, זה נורא משעשע, בצורה מסוימת. וואו, אוקיי, AI. טראמפ, בואו, זה היה ברור שהוא יבחר. ביג, היוג סופרייז. זה היה ברור שהוא יהיה אנטי-אקלים. זה היה ברור שהוא יחסל כל דבר וכל זה, למרות שאם אנחנו מסתכלות על זה, ותכף אני אחבר את זה גם לתגובה שלי והכל, ה-IRA זה לגמרי make America great again, וליצור עבודות חדשות, וזה...
בהחלט.
יותר מתעריפים ומלחמת סחר.
הם אומרים את אותו דבר. הם אומרים את אותו דבר, ופה אנחנו שוב חוזרות לעניין של ההגדרה. אבל בתכלס, זה אותו דבר, זה באמת, זה כמו... לא משנה. וכל הדברים האלה היו ברורים אליהם. אצלי באמת היה רגע, יש לי, זה קורה לי, היה לי רגע שהייתי עם אחת מחברות הפורטפוליו שלי בדאבוס, ב-World Economic Forum, זה היה ב-2014, הייתי במקום אחר. וזה היה לפני, זה היה שנה לפני טראמפ, ושנה לפני הכל, וזה היה די ברור שהכל הולך לכיוון הזה, אוקיי? ואני פשוט הבנתי שאנחנו צריכים לספר את הסיפור אחרת, שוב. והבנתי...
להמשיך להשתנות.
להמשיך להשתנות, או להסכים להמשיך להשתנות, כי השתננו. אבל מין כזה הבנה ביני לבין עצמי, על הר מושלג, אני יודעת, זה הכל נשמע קלישה, אבל זה באמת היה ככה. ואמרתי, כשיש שריפה בקליפורניה, וזה היה שנה לפני השריפות של ינואר האחרון, זה לא משפיע רק על היער. זאת אומרת, זה באמת ממש devastating שזה שורף את הטבע וביודיברסיטי, וזה משפיע על המזון, וזה משפיע על הכל. אבל זה גם משפיע על מחירי הנדלן, וזה משפיע על הביטוח, וזה משפיע על חברה, בגלל שיש קהילות שלמות שצריכות לעבור involuntary migration לסטייטס אחרות, שאז עליהן יש עומס כלכלי, יש לזה היבטים חינוכיים, יש לזה היבטים של mental health, יש לזה המון המון היבטים. אנחנו באמת, אני אמרתי, טוב, אנחנו חייבים, רגע. ובאמת הבנתי שהכל קשור להכל, ובסופו של דבר, העלייה בביקוש ל-AI שדורשת יותר דאטה סנטרים, זה בסוף גם סוג של נדלן, זה בסוף משהו שהוא hardware-y, חברים, כל הדבקים בסופטוור, וזו ההזדמנות הכי מעניינת שיש כרגע, alongside עוד רשימה ארוכה של דברים שאפשר גם לדבר עליהם עוד מעט, והכל קשור בהכל, ובעצם מאז התחלתי לכתוב את התזה שלי של מה זה resilience tech.
כלומר, הבנת שיש פה צורך אמיתי בחוסן, הבנת שיש השקה בין חוסן
ליזמות.
אני כאילו רוצה להגיד קליימט, כי בסוף הקליימט הופך להיות resilience tech, כאילו איפשהו בגלגול הזה, אבל הבנת שהחוסן תלוי במצב הסביבה, בואי נאמר את זה ככה, והוא הולך להשפיע על כל המעגלים שציינת פה, והתחיל איזשהו גלגול חדש בראש.
כן. אני אוסיף שגם אני חדד יותר נכון, שבתחת קליימט, הפוקוס שהניע לי את כל הגלגל חשיבה הזה, זה באמת דווקא כל מה שקשור לאדפטציה.
יפה.
ולמצבי מזג אוויר קיצון.
כלומר, לא המניעה, אלא ההסתגלות.
כן. והרבה שואלים אותי את זה, אז אני אגיד את זה מראש. זה לא בקטע תבוסתני של, טוב, אין לנו מה לעשות, עברנו את הדגרי של הדגרי, של האמו, של הזה, של מישהו בהסכם פריז החליט. I don't care. אכפת לי מה האנושות הולכת לעבור בשנים הקרובות, וזה להפך, זה לא בקטע תבוסתני של אני לא עושה שום השקעה בטכנולוגיה שבעצם מונעת או מפחיתה. אני בוחרת להתמקד בטכנולוגיות שעוזרות לנו להסתגל לדבר, בגלל שזה בלתי נמנע. הולכים להיות עוד הוריקנים. ואם מסתכלים על הטיימליינים של המצבי מזג אוויר קיצון, אין לנו זמן להתחיל להמציא טכנולוגיות שיפחיתו את ה-CO2. זאת אומרת, השקעתי בחברות נהדרות כאלה וצריך גם אותם.
זה לא סותר גם.
זה לא סותר. אני שמחה שאמרת את זה, זה ממש ממש לא סותר. אני גם בדקתי ממש בהתחלה, כשהתחלתי לעשות את הדיפ דייב לדבר הזה, וראיתי שרק 7% מכל המימון שהיה ב-2022, שזאת השנת ההיילייט שלנו, בסדר של מימון בקליימטק, הלכו לפתרונות אדפטציה. איך זה הגיוני? איך זה הגיוני?
וואי, זה נתון הזוי.
וגם, יש פה איזושהי הזדמנות של להביא את הטכנולוגיות האלה יותר מהר לשוק. אנחנו מדברים על טכנולוגיות שעוזרות לנו באיתור ומניעה ודיריסקינג של נכסים, של קהילות שלמות, של דברים כאלה. אז בעצם גם פיננסית, כמשקיעה פיננסית, שבסוף צריכה להחזיר כסף למשקיעים, אז זה עשה לי המון המון שכל, ודי מהר זה התחבר לי לכל שאר הנושאים שהזכרתי, ואמרתי, טוב, זה לא רק אקסטרים וויזר איבנט. זה לא, אנחנו לא בסטנדלון, אנחנו הכל מחובר להכל.
אז בתוך אדפטציה, יש לך עוד איזשהו פילוח שאת אומרת, בזה אני משקיעה?
כן. זאת אומרת, יש לי ממש פילוח. יש לי, טוב, אפשר להראות שקיף פה, אבל...
את יכולה לפרט עליו?
אני כן, אני אפרט אותו בקווים כלליים גם, כדי לא יותר מדי, כי זה באמת המון המון נושאים. לי זה מאוד ברור שזה הכי חשוב, כן? אבל באמת, כל מה שקשור במצבי מזג אוויר קיצון, וכלכלה, חברה, שיבושים טכנולוגיים, וגיאופוליטיקה. לא, אני לא משקיעה בדיפנס, כולם משקיעים בדיפנס עכשיו, אין צורך, אבל לחבר את זה לעולמות הסייבר, למשל, בסופו של דבר, הגנה על תשתיות קריטיות, זה משהו שהוא תחת רזיליאנס. והגנה שהיא סופטוורית לדאטה סנטרים, שהם בסוף הולכים להיות, הם היעד האסטרטגי החדש הבא במלחמות אינטרסטייט קונפליקטס, מחזירה זה לגיאופוליטי, זה רלוונטי. והצריכה של האנרגטית של הדאטה סנטרים האלה, היא בסוף כן מתחברת לנו לאקלים. והכל קשור להכל, וזה בעצם החמישה פילרים שאני רואה לנגד עיניי, ויש לי מפה מאוד ברורה של הסאבסקטורס של זה וכולי. אגב, גם תחת חברה, וההשפעות של חברה וחוסן בדבר הזה, שזה בדרך כלל הוויג ששואלים אותי גם, אז כן, למשל, הכנסתי mental health. כי בסוף בן אדם שחווה טראומה, משלא נדע מלחמה, או שהוא ראה את הבית שלו נשרף, ושרפה ב-LA, או מסיבה אחרת, הוא חווה טראומה. וזה בעיה. זה בעיה רצינית. ואותי תמיד מניע ומעניין להיות איפה שיש לי הכי הרבה השפעה על העולם, והשפעה רלוונטית, והשפעה עמוקה, וכמובן השפעה שיש בה גם רווח. וכשאנחנו מסתכלים על resilience tech, לפי המפה שבניתי, יש לנו פה הזדמנות שהיא multi-trillion dollar. זאת אומרת, אין ספק, אין פה שום, זאת אומרת, אין פה שאלה בכלל.
באמת לא רק את הבנית את זה, יש לך כמה שותפים מאוד מעניינים. את רוצה לספר לנו עליהם?
בטח. אז יש איתי בקרן את מי שהיה ה-Senior Vice President של Supply Chain בוולמארט, ואולי בעצם זו הזדמנות טובה להזכיר שהרבה מהטכנולוגיות סביב רזיליאנס הן נוגעות ב-Supply Chain. כשיש הוריקן...
שרשרות הספקה.
שרשרות הספקה, סליחה, וואי, זה בטח מה זה... סליחה,
לא, אנחנו פה בשביל זה.
כן, אני בסדר, זה נשגב ממני, אני כבר לא מנסה, אבל... כשיש הוריקן וצריך להביא, הוא סיפר לי לדוגמה, שצריך המחסור הכי משמעותי בזמן שיש שריפה, הוריקן או שיטפון, זה חיתולים, שלא חשבתי על זה, מים ומזומן.
אשכרה.
מזומנים. מסתבר שרוב האנשים בעולם הם unbanked, או לפחות בארצות הברית. מה תאגיד, Fortune 50, עושה כדי... לסייע בדבר הזה. ואני חושבת שזה מרתק, וזה לא רק נוגע בחיתולים או במים או זה בעצם נוגע בהכל, מה עושים עם אנשים, איך נותנים להם אלרט יותר מוקדם וכולי. כל העניין של האלרטים מוביל אותי לבן אדם הנוסף שיש איתי, שזה היא, שבעצם מי שמובילה את המוצרים של גוגל, בכל מה שקשור לגוגל Earth Engine, זה בעצם בדיוק זה. ואגב, יזמים שמחפשים רעיונות בתחום הזה, הם הוציאו המון המון פיתוחים חדשים שמתממשקים עם ג'מיני, ובעצם עוסקים בכל מה שקשור בשריפות ובשיטפונות בפרט, וזה מרתק, אז יש לנו אותה. יש לנו מי שהיא עכשיו ב-CTO אופיס של מייקרוסופט, יש לנו את בלק רוק, מי שהייתה אמונה על כל ההשקעות האלטרנטיביות שם, וגם את מי שהיה וייס צ'אנסלר של אנגלה מרקל, מגרמניה, אז הוא מביא את הזווית האירופאית, שזה בכלל, אפשר לעשות את זה פודקאסט שלם גם. וזהו, ובעצם, עם כל אחד ואחת מהם, השיחה הייתה מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת, תוך שתי דקות שאמרתם, תקשיבו, אני רוצה לבנות את הפלטפורמה הזאת, ואת הבית החדש שלי שאני בונה, ואני רוצה לעשות רזיליאנס טק, ובערך אחרי שני משפטים הם כזה, כן, 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 כן,
הבנו. כן. כאילו...
אנחנו בפנים מה צריך לעשות. כי הם ראו את זה. הם חוו את זה, הם עושים את זה, הם חווים את זה, וזה לא היה פה בכלל שום...
מחירה.
לא.
כי זה הכי אינטואיטיבי, במיוחד לדעתי בזמן האחרון. אני מקווה שזה אינטואיטיבי, לא, את לי זה אינטואיטיבי.
במיוחד עבור מי שיושב בלב העניינים ומרגיש את זה על עצמו. שיושב בוולמרט ויודע איך מרגיש... איך מרגישה תקיעות בשרשרת הספקה, איך היא נראית.
פאניקה.
ואני אגיד עוד משהו שהוא, למה הוא אינטואיטיבי ולמה הוא ברור, וגם משהו שאולי יכול להוביל יזמים כשהם ניגשים לפתרון, או אם ששואלים אותם, זה רזיליאנס טק או זה לא. האם הפתרון הזה עוזר לעשות איזשהו דיריסקינג למצב שאנחנו יודעים בוודאות שהוא הולך לקרות? הולכות להיות הצריפות בקליפורניה, לצערי. האם יש לי איזושהי טכנולוגיה שיכולה לעזור לאחד מהשחקנים, בעלי העניין, לעשות איזשהו דיריסקינג, לעזור לאנשים להתפנות, לעזור לאנשים תוך כדי, יש לנו את כל מה שקשור במוכנות, תגובה בהווה וריקאברי. זאת אומרת, יש לנו ממש עבר הווה עתיד בתוך מה שאנחנו מסתכלים ברזיליאנס. אז יש כל כך הרבה דברים שצריך לפתור. האם זה עוזר לעשות את הדיריסקינג, והאם יש פה איזשהו אפישנסי לביזנס, ללקוח שאני מוכר לו את הפתרון הזה. וזה שני דברים שהם רלוונטיים בכל סטארט-אפ.
נכון.
ולכל ארגון, לכל בן אדם, לכל צרכן, לכל בן אדם שרוצה לקנות את המוצר הזה.
ואת בעצם רואה חפיפה גבוהה בין סטארט-אפים שהם קליימטק לסטארט-אפים שהם רזיליאנס טק? אני מניחה שהיא לא מוחלטת, כי את כן בחרת להתמקד פה באיזושהי זווית או נקודת מבט מסוימת. האם את רואה חברות שבכלל לא היו קליימטק, ודווקא כשהן רזיליאנס הן מצליחות לעשות איזשהו כאילו שיפטינג לתוך הדבר הזה?
אני חושבת שמעבר לטייטל, אם הם קליימטק או רזיליאנס טק, זה שוב חוזר למה שאמרתי מקודם. האם הן פותרות בעיה ו... תעזרו לי, איך אומרים את דיריסקינג ו...
מפחתת סיכון?
מפחתת סיכון, כן.
תודה.
יפה, יפה.
היחידה שתצליח לחשוב על
זה. האם החברה הזאת בעצם מפחיתה סיכונים ומייצרת יעילות מסוימת בתוך, אל מול בעיה שהיא גלובלית, אמיתית, באחד מהתחומים שהזכרתי מקודם? אז כן, אז כדאי שהיא, שוב, תשתנה קטשאפ, קוויקלי. כי זה גם מה שיותר מוכר. זה מה שיותר מוכר מול משקיעים, זה מה שיותר מוכר מול הלקוחות הפוטנציאליים, שסביר להניח הם קודם כל יהיו תאגידים, או לקוחות גדולים יותר, ורק אחרי זה יגיעו לקונסיומר וכולי. אז אני חושבת שמעבר ללהגדיר את עצמך כחברה כזאת או כזאת, להגדיר את עצמך בהתאם למה שקורה עכשיו בשוק, ופשוט להמשיך להיות רלוונטי. כי יזם חייבים להיות רלוונטי, זה... מה הבעיה עכשיו? יכול להיות שהבעיה עכשיו היא לא מה שהייתה לפני חודש, ואנחנו רואים הרבה חברות שהצליחו כי הן בדיוק גייסו כסף, או המחירות שלהם עלו כי היה איזשהו מומנטום מסוים. ברור שכשיש שריפות בקליפורניה, הנה, נדבקתי לסרקיולריטי ושריפות.
טוב, זה רלוונטי.
כן, לא, אבל יש עוד המון, אני רוצה להגיד שזה דוגמה, זה לא רק העניין. ברור שבזמן של שריפות בקליפורניה, שאנשים מאבדים את היקר להם, וצריכים לעבור מהבית ילדותם, ברור שהמחירות יעלו עבור סטארט-אפים שעוסקים בתחום, לעומת תקופה שיש פחות, אגב, התקופות האלה כבר נעלמות, זה משתנה, זה כבר הופך להיות לצערנו כמעט כל השנה.
כן, זה כבר לא מוגבל לקיץ.
נכון. או שחברה שהיא עוסקת בייעול או distributed supply chain, לדוגמה, כשיש tariffs, אז פונים אליה יותר אנשים, או כל ה-cold calls שהם עשו ולא קיבלו מענה, פתאום, היי, היי, ברו, what was that idea? כזה. או שמדברים על מיסוי של מינרלים, rare minerals וכל מיני כאלה, אז חברות שאמרו להם, מה אתה עושה חברה שעושה פלדה ירוקה או משהו כזה, פתאום כולם פונים אליהם. מעולה. אז אנחנו יודעים שזה יקרה. אז בואו נסתנחרן עם הסייקלים האלה. וגם השווקים, יש להם סייקל, השווקים הציבוריים, ואחת הסיבות שההשקעות ירדו בתחום, כי בכללי יש פחות LPs, ואנשים ככה holding off לכסף.
יש פחות כסף, אין ספק בזה.
יש המון כסף, תמיד. זה כמה מהר משחררים אותו ולאן.
כן. מידת הנזילות.
כן. ומי שרוצה נזיל, חוק. שרוצה.
חוק פיזיקלי. מי שרוצה נזיל.
לא, זאת אומרת, ברור, ברור. יש בועות ויש זה, זה...
בסוף הכל אנשים והכל אינטואיציה של אנשים, ולאיפה אנשים הולכים.
נכון, ואיפה הכאב שלהם. ואיפה הכאב שלהם, ואיפה הבעיה שלהם. וזאת הנקודה. אני חושבת שזו הנקודה הרבה יותר מעניינת, שיזם או יזמת צריכים לחשוב עליהם, מאשר תחת איזה סאב-סקטור אני, ויש לי חברים משקיעים שצוחקים עליי, את הופכת להיות ג'נרליסטית פתאום.
אחי, לא.
אין לי בעיה. אז מה שאני רוצה להגיד, זה ש- I don't give a shit.
תקרא לי איך שבא לך.
כל עוד פותרים את הבעיות.
Call by your name.
חשבתי על זה, והייתי כזה, אני לא אגיד את זה, אבל
סבבה. אני חושבת שזה גם אחד המסרים שאני רוצה להגיד, או שאני אומרת לאנשים שגם באים להתייעץ איתי, על מה לפתור ומה זה, זה באמת לא משנה ההגדרה, זה משנה מה הדבר שאתה רוצה לפתור.
המהות.
המהות, המהות היא מה שרלוונטית, והלוואי וכל תעשיית הטק הייתה באמת מתרכזת במהות. כי שוב, יכול להיות שתהיה חברה סייבר שעושה הגנה על תשתיות קריטיות, ואני רוצה להשקיע בה, כי מעניין אותי הספציפית ה-use case הראשוני שהם בחרו לעשות, כי זה מתחבר לי לתזה, וזה מתחבר לי לוולידציה שיש לי מהשוק, שזה מה שצריך עכשיו. אחלה, האם זה הופך אותי למשקיעת סייבר? לא. אני תמיד כאמור אוהבת לראות ולהרגיש את הדברים שאני משקיעה בהם. אבל אני חושבת שאנחנו... אחד השינויים שאנחנו צריכים להשתנות אם אנחנו מדברים על שינוי, ואנחנו חייבים לדבר על שינוי אם אנחנו מדברות על חוסן, זה שפשוט להסכים לזרום עם השינוי הזה.
להתמוסס.
כן, ולדבוק במה שרלוונטי ובמהות ובמה שחשוב, ו-to make it happen. זה לא משנה איך קוראים לזה.
אני חושבת שכאילו לאורך כל הרעיון, אני מרגישה ש... חזרנו ושאלנו אותך שאלות שכבר ענית עליהן, ונדרשת לענות עליהן שוב, עם עוד דוגמה ועוד זווית, והסיבה לזה, זה כי אני חושבת שלוקח לאנשים קצת זמן להסכים, להיפטר מכל הקישוטים והמגננות האלה. ומה שבעצם אני אישית מרגישה שניסיתי לעשות בשאלות החוזרות האלה, זה לגרום לאנשים באמת לגעת במהות, כי כשמדברים עסקים, המילה מהות היא קצת מפחידה, כי היא קצת לא ברורה, כאילו מה זאת אומרת מהות, להרבה משקיעים שיושבים איתם, יש במקרה הטוב חצי שעה, שיש לך זמן to hook them, ולהתחיל לצלול למהות, זה נשמע דבר שלוקח קצת זמן והבנה, וזה סינכרוניה כזאת, אבל לאו דווקא. כאילו מה שאת אומרת כאן, ומה שאני רוצה באיזשהו מקום שיצאו מכאן מאזינים, שהם יזמים בעצמם, או שוקלים לצאת למסע הזה, זה תחזרו לשאול עצמכם מה שחשוב, ולא רק איך למכור את זה לפי איזשהו טקסטבוק שקיבלתם מ... אני לא יודעת מי. כי הטקסטבוק הזה הוא כבר לא רלוונטי. כלומר, השפה כל הזמן משתנה בתוך עצמה, כי העולם כל הזמן משתנה, וההגדרות האלה שלימדו אותנו, גם אני היום לומדת קיימות, ואולי אחת השאלות שהכי הרבה שואלים אותי זה מה את לומדת? מה זה לעזאזל קיימות? וגם אני ממשיכה לשנות את התשובה הזאת, ככל שאני מבינה יותר לעומק עם מה אני מתמודדת. אז אני חושבת שבסוף העניין הוא שאנחנו מדברים פה על עתיד האנושות, זה בפשט, כאילו זה מה שקורה. אנחנו מדברים פה על עתיד האנושות. ואז יש כל מיני דרכים לבוא ולבחון אותם, וכולם לגיטימיים, כל עוד אנחנו, יש לנו מטרה משותפת כאילו להציל את האנושות, בהנחה ש, נגיד בהנחה שיש לנו מטרה כזו, אפשר להגיש לזה מכל מיני כיוונים, הכיוון שלך הרלוונטי והמיידי, הוא להתחיל לעשות אדפטציה לדברים שכבר קרו, הם לא תיאוריה, זה שטראמפ לא מאמין בהם לא אומר שהם לא מגובים במחקר ומדע, הם קורים. וזאת זווית מרתקת בעיניי, שאגב, בבית ספר הקיימות פחות מדברים עליה. מדברים על דברים מאוד מאוד גדולים. באמת הגישה הזאת של mitigation, של הפחתה, היא הגישה הרווחת שהייתה עד היום, לתחושתי האישית, כבר 3-7 שנים שאני בתחומים האלה, מכאן ומכאן, אני מקשה שזו הגישה של הפחתה, היא איזושהי עדיין תקווה, ניסיון להאחז כזה ב... יש לנו עוד רגע לנסות להציל, אבל בכנות, השינוי כבר כאן. והגישה הזאת היא מאוד מרעננת, והיא בעיניים מאוד משקפת את הדור שלנו, שכזה כבר מסתכל לדברים בעיניים ומתחיל לעבוד. ואני באיזשהו מקום באמת מזמינה את כל היזמים להתבונן מחדש במה שהם עושים, כי בוודאות הם יכולים לענות על השאלה הזאת. לפנות אלייך, ברגע שתתני לנו איזשהו קצה חוט של איך עושים את זה, מתי, כמה ולמה, אני יודעת שזה עוד כזה בתהליך, והדברים עוד קורים. פלאש ניוז שאת לא... היחידה, אולי, כאילו, אולי באקוסיסטם הישראלי קצת כן, אבל יש לזה אח ורע בעולם, צאו החוצה, תסתכלו, תחפשו, תחקרו, ואפשר לשלב בין כסף למהות, זה נראה לי כאילו הכותרת.
אני אחדד את זה ואני אגיד שמשקיע early stage בעיקר, אבל אנשי עסקים בכלל מריחים. זה אמנם אין לך חצי שעה לדבר על מהות, אולי, כשיש לך פגישה. מזהים את זה בחמש שניות. איזה חמש? במאית שנייה הראשונה שפוגשים מישהו, את יודעת אם הוא בא לבלבל לך את המוח, שהוא באמת יש פה מהות, באמת יש פה עניין. מזהים את זה, מריחים את זה, מרגישים את זה. גם אנשים שהם לא מגדירים את עצמם כאינטואיטיביים, זה הביזנס. במיוחד כמשקיע early stage שמשקיעים באנשים, ותמיד משקיעים באנשים בכל שלב, וברור שליזם צריכה להיות מהות. אחרת, חבל, זה not to the faint of heart להיות יזם. חבל, באמת, כאילו, כואב הלב, זה קשוח. אז שתהיה מהות, וגם אני רק אוסיף שטראמפ לגמרי עומד מאחורי resilience tech, כן?
אנחנו אוהבים אותם כשהם עומדים מאחורי resilience tech.
ברור, הוא אומר, זה אותו דבר, זה אותו דבר. גם כל ה... זה bipartisan. באמת, התזה שלי היא bipartisan. אין פה בכלל שום ספק. ראינו גם מה קורה עכשיו עם שיטפונות בטקסס וכו'. זה בעיה של טראמפ. הוא ירצה לשמוע על טכנולוגיות שעוזרות להציל אנשים משיטפונות. וריל אסטייט. מעניין אותו מאוד ריל אסטייט. מעניין אותו מאוד להיות בקדמת הדאטה סנטרים ו-AI והגנה על תשתיות קריטיות עם כל הבלגן הגיאופוליטי שקורה בעולם. ממש בקטנה, ככה העברתי את זה. ומעניין אותו. גם אותו ואת חבריו ואת כולם.
בתחילת השיחה, עוד לפני שהפעלנו את המיקרופונים, דיברנו על סמנטיקה, אבל אני אמרתי לך שכאילו מבחינתנו זה פרק סמנטי שהוא הכל חוץ מסמנטיקה, ובדיוק על זה אני מדברת, אם הצלחנו למצוא שפה משותפת, עם אנשים שהם על פניו עד לאחרונה נחשבו קצוות באיזושהי סקאלה, זה אומר שאנחנו בכיוון הנכון. כי זאת בעיה כלל אנושית. אין צדדים פה.
זה אוניברסלי.
זה אוניברסלי.
זה יוניברס פרטנר. סליחה, הייתי חייבת... הייתי חייבת לעשות איזה ככה פרסומת תוך כדי. אבל זה באמת נכון. אני נפגשתי עם אנשים מכל הקצוות הפוליטיות, וגם אני בעצמי לא...
מזוהה.
מזוהה, מה שנקרא.
לי זה מריח כמו, כאילו, good flag, את יודעת. כאילו, זה ההוכחה שזה רלוונטי ונכון, ושיש לזה פוטנציאל אמיתי להתממש.
זה ביזנס.
בדיוק.
זה ביזנס.
כי בביזנס כולם נפגשים.
בביזנס כולם נפגשים, כל בעלי העניין יש להם מה לתת, ואיך להרוויח מזה, זה ווין 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 לכולם, ואין פה שום עוררין, אין פה שום ויכוח, אין פה שום דעה, זה פשוט עובדה. כמו שאמרת, זה, אני אגיד, זה הווה ועתיד האנושות, ואני לא רואה שום דבר אחר שהייתי רוצה לעשות או להשקיע בו, חוץ מ-Resilience Tech.
נשמע לנו שאתה במקום הנכון, גם אנחנו. שכנעת אותי על הדרך, איפה מוצאים עבודה. מדהים. שאלה ממש קטנה ואחרונה. לסיום, אז את אמרת שהבית שלך הוא כאן. הבית שלך הוא בישראל, הפרספקטיבה שלך היא בינלאומית. איך את תופסת את האם ואיך יש יתרון יחסי לישראלים שאנחנו בכל שפת ומהות החוסן. כאילו, בכל הפרספקטיבה של חוסן, האם יש לנו דרך להוביל את הדבר הזה בעולם?
אז זו שאלה מעניינת שאני גם נשאלת אותה. בדרך כלל, רוב אנשים שאני מדברת, הם לא כל כך יודעים מאיפה אני, הם לא יודעים איפה המבטא, מאיפה זה, באמת, זה ערפל קרב, וזה דווקא נחמד. אני יכולה ככה
to adapt.
לשנות צורה.
אני יוניברס ואני אדפט. אדפטבילית. כמובן שאני תמיד גאה ומשתפת, בסופו של דבר, גם אחרי שיחה, שאני מישראל. ובדרך כלל התגובה היא, אה, וואו, you're building a resilience tech investment house, and you're from Israel. It's the most resilient country in the world. ואני אומרת להם, וואלה, כן. עכשיו, זה לא חלק מהפיט שלי, זה לא חלק מהזה, זה פשוט חלק ממני.
זה ב-DNA.
זה ב-DNA. וברור שרוב ההשקעות שלי בעזרת השם הולכות להיות בארץ, ואני מקווה, הלוואי אמן אמן, שיהיו ויבנו עוד הרבה חברות בתים בישראל, וחברות וחברות רזיליאנס טק. הייתי חייבת, זה פשוט
לא, אנחנו נותנים פה גם איזה
כי הכל חשוב, הכל חשוב.
קטן, כן.
תמיד, תמיד ואהבה, אני גם פנויה לזה מי שרוצה. וזה ידוע. ולא משנה מה הזוועות שהמדינה הזאת עוברת. ובאמת, מה אנחנו, גם לא יודעת מתי זה התפרסם, אנחנו מקליטות את הפרק הזה אחרי שבוע מאוד 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 קשה, שבאמת, מה שקורה בעולם זה, גם את זה, אגב, זה לא מפתיע, כי לפני 15 שנה, 12 שנה שגרתי בהולנד, חוויתי את אותו דבר. זה פשוט בגלים הרבה יותר גדולים עכשיו, וזה נורא. זה נורא. ועדיין, היזמים הישראלים הם הכי חסינים בעולם. אני מכירה מנכ"לים שהם תוך כדי סבב, לא יודעת איזה מספר במילואים, גייסו כסף, גייסו אנשים, מנקלו, עלו לבורדים מהג'בלאות עם יוניפרם. יש לי בורד אחד בראש, הצ'ר שלנו, שהיא כזאת טקסנית מאמריקה, קורפורט אמריקה, התחילה לצחוק מרוב מבוכה, היא לא יודעת מה לעשות עם עצמה, שהמנכ״ל עלי מדהים מעזה לבורד, והוא הכי כאילו בכלל דיבר,
הוא בעניינים.
היא לא ידעה מה לעשות עם עצמה. כן. היא התחילה לצחוק מרוב מבוכה. אין דברים כאלה, לא יהיו דברים כאלה. ובגלל זה אני חושבת שיש פה הזדמנות אדירה, להרחיב את האופקים שלנו, להתחבר למה שקורה בעולם, לתנועה שקורית בעולם, והניצחון הכי גדול שלנו, חוץ מלהקים הרבה בתים בישראל, ושיהיו הרבה חתונות. זה להקים גם שיותר חברות שנותנות מענה לאתגרים אמיתיים ומשמעותיים ובלתי נמנעים, שקורים היום והולכים לקרות בעולם. אין ניצחון יותר גדול מזה. אסור לקלל בזה, אבל כאילו, זיבי על כולם.
אמן.
אמן.
באמת, זה הכוח הכי חזק שלנו, וזה מתחבר לתחילת הסיפור שלי, שרציתי להיות שגרירה. אני עדיין באיזשהו מקום מרגישה שגרירה, בעצם העובדה שאני רוצה לשים את הכסף על היזמים הכי טובים, והכי בעלי חוסן, שמציעים פתרונות חוסן לעולם, כי זה מה שהעולם צריך, וזה...
אני חושבת שזו גם דרך אלטרנטיבית לספר את הסיפור שלנו בסוף. כי אם כשלנו בדיפלומטיה או בהסברה...
אפיק פייל.
אז אפיק פייל, אז אני חושבת שכאן יכולה להיות גם אפיק סקסס, ואולי אמן לאזן טיפה את, את היסודות שהתעררו.
יש. אני אסיים במשהו אופטימי בהקשר הזה. אני פוגשת אנשים מכל מיני מקומות בעולם, ואנשים שהם לא חוסכים בישירות... לא, אנשים ישירים, בסדר, גם אמריקאים וזה, שלא מתפלספים יותר מדי, ולא דיפלומטיים, בוא נקרא לזה ככה, ולא משנה מה הם חושבים פוליטית, עדיין הערכה שלהם לתעשיית הטק הישראלית, זה unbreakable, אני לא ראיתי דברים כאלה, גם אם מה שקורה, נכון, יש כאלה יותר זהירים, יש קרנות ממשלתיות שלא משקיעות, בסופו של דבר, תראו, סקויה, אינדקס, אקסל, כל הקרנות הכי גדולות ממשיכות להשקיע כאן, וגם התגובות שאני מקבלת, בוא נגיד, זה שאני בטק ובהשקעות, זה נותן לי, זה מרקח להם את זה שאני ישראלית, אוקיי? או זה עדיין מותג חזק, זה עדיין happening, מה שנקרא.
אני אופטימית.
גם אני. אני אופטימיות.
את חייבת להיות אופטימית, את רוצה להיות בהשקעות.
אני באמת נולדת.
סליחה, בעון סיכון, בעון סיכון.
אני ילד אופטימי נצחי.
כן, ככה הנומרולוגיה אומרת. אבל זה נכון.
שני,
תודה רבה.
תודה לכם.
היה מדהים, מדהים, מדהים.
היה מדהים, ואיזה כיף לשחזר שוב את השיחת הטלפון הזו ולצאת. אגב, זו הייתה שיחה שנמשכה איזה שעתיים בטלפון, אנחנו עוד כזה התמקדנו כאן הפעם, ואיזה כיף כאילו לשחזר אותה, וכל פעם לצאת עם עוד, כאילו, עם עוד רעיונות, עם עוד תובנות.
ממש.
באהבה גדולה. תודה.
אז זה הכל היום. אם אהבתם את הפרק, מוזמנים לשלוח אותו לחבר שהוא יחפן, חברה שהיא אשת עסקים ממולחת, ואל תגידו להם איזה מי. יכולים למצוא אותנו בלינקדין ובפייסבוק ולספר לנו מה חשבתם. עד אז, נתראה בפרק הבא.
מדברות ירוק, הדור הבא. עידן דדון ובר סגי מגלות את המקום בו כלכלה וקיימות נפגשים.